טוב, איתה בגמרה, אמר רבה. מחייב אם איש לבסומיה להשתכר ביין, ככה מפרש רשי, בפוריה, בפורים, עד לא ידע בנאור אמן לברוך מרדכי. ובהמשך לזה, רבה ורבי זיירה, עבדו סעודת פורים בעדה הדדה, רבה ורבי זיירה עשו סעודת פורים ביחד, איבסו, נשתכרו, רשי, קם רבה ושחט לרבי זיירה. קם רבה ושחט את רבי זיירה. למחר, בא רחמה ואחיה. למחרת, אחרי פורים, הוא ביקש עליו רחמים והחייה אותו. לשנה, אחרי שנה, אמר למי תמר, ונעבד סעודת פורים בעד עד עד, יבוא כבודו ונעשה סעודת פורים עוד פעם. אמר לי, לא בכל שעתה ושעתה מתרחש ניסה. לא כל יום ויום קורה נס. אני לא בא. עכשיו, סיפור הזה, יש כאן פלפול ארוך של הרבי, שמסביר אותו מאוד מאוד יפה. אז נשתדל לעבור על כל השיחה, כי זה פשוט יחידה אחת. אז נקרא את זה גם קצת מהר, כדי שזה.
אפשר לדלג.
כן, אבל זה אפשר להעדיף מהר. לכאורה, סיפור זה לפי פשוטו דורש ביור והסברה. איך אפשר לומר שרבא נכשל בעניין של אפילו אביזרה יהודה ואביזרה בשפיכות דמים רחמנא ליצלן? בחידושי האגדות, זאת אומרת, איך זה יכול לקרות כזה דבר? נצח אותו תוך כדי שתייה. חידושי האגדות במערשה מבאר שלא היה כאן עניין של מיטה ממש, שחטה כפשוטו, אלא כאין שחטה. מה זאת אומרת כאין שחטה? דאג חמרה וקפה לשתות, הוא הגביר עליו את היין וקפה אותו לשתות, יותר מדי עד שחלה ונטה למות. זאת אומרת, הוא עבר את העל, ככה אמר, שם מסביר. שהוא הגיע למצב מסוכן, רוב שתייה, כמו שאומרים הרבה פעמים. וכאין זה, ביאר גם בהגעות היבץ, שלא שחטו ממש, אלא באחיזת עיניים, רק שרואים היו סוברים ששחטו באמת. זאת אומרת, היבץ מנסה להסביר את המילה שחטה, שחטה זה שחיטה, אז יין זה לא מסביר שחיטה. אז הוא אמר שרק כאילו שחט אותו עם סכין, אך רבי זיירה נתפעל מהם ולבש חרדה ונתעלף מרוב דאגה. זאת אומרת, רבי זיירה כאילו חשב שעומדים לשחוט אותו והוא באמת נתעלף. אבל נוסף על זה שבפשטות הסיפור ובפרט סיימו, למחר בא רחמה ואחי אינו מובן על פי זה. הרי עדיין אין זה מיישב את הנהגתו של רבא שסוף סוף הזיק הדבר לבריאותו של רבי זיירה עד שנטה למות, שזהו איסור של תורה לחבול בחברו באיזה אופן שהוא בפרט כנ"ל. זאת אומרת, אומר רבי, הפירושים הם לא מסתדרים כל כך, כי לפי דעת המערשה שרק חלה נטה למות, זה גם כן לא מובן איך הוא עשה לו את זה, איך הוא סיכן אותו. בתשובת החתם סופר מקשר זה ששחטה רבא לרבי זיירה עם דברי הגמרא, אי מאן דה במאדים יהיה גבר ראשי דמה. מי שנולד במזל מאדים, הוא יהיה אחד שופך דמים. כך הגמרא אומרת. אמר רבא אנא במאדים. זאת אומרת, החתם סופר איך קרא לרבא? כי הוא במזל מאדים. אז יש לו נטיות כזה. אבל ראה את היבץ. אבל ראה את היבץ שכותב, אבל דם ודאי לא שפך רבה, אף אם היה במאדים. זאת אומרת, גם היבץ שהוא מביא, אנחנו קוראים כאן, גם היבץ שהוא מביא את הדין הזה, את ההלכה הזאת, אומר שוודאי רבה לא שפך דם בפועל. ולכאורה אין לומר שהיה אצל רבה עניין של שפיכות דמים חס וחלילה. כמבואר ברמב״ם, שזה שאדם נולד בטבע כולל מזל מאדים, מסוים אינו בסתירה לבחירה החופשית. ואדרבה, ודאי ניתנו לו הכוחות להתגבר על נטיותיו הטבעיות, ודאי שהיה כן אצל רבה. זאת אומרת, להגיד, מה שחתם סופר, שהמקרה הזה שהגמרא מספרת עליו, שקם רבה ושחט את רבי זיירה, שזה בגלל הנטייה הטבעית שלו, והוא לא הצליח להתגבר על הנטייה הטבעית שלו, זה מאוד מאוד מוזר. כי יש לאדם בחירה חופשית, אז מה אם יש לו נטייה טבעית? וביותר תבוע, ביותר תבוע הסיפור מפורש כנל. זאת אומרת, בעצם יותר תבוע ההמשך של הגמרא. כי מה הגמרא אומרת? רבה שחט את רבי זיירה, וביקש עליו רחמים, ולשנה הבאה, מה אומר? בהמשך הסיפור מפורש כדן, לשנה, מה? לשנה, אנחנו קוראים פה. לשנה אמר לו, ניתמר ונעביד סעודת פורים בעד העדדה. יבוא כבודו ונעשה אותם סעודת פורים.
אולי מילה אחת, זה היה המקרה, זה היה בעצם המקרה שהוא... שהשתקרו בסעודת פורים, ואז רב רצח את רבי זעיר.
ככה כמה אומר.
כתוב שהוא שחט אותו.
שהוא שחט את רבי זעיר.
ואחר כך התפלל אבל זה הנס, אז שנה שנה ברמה, יאללה בוא תבוא נעשה אותו בסעודת פורים. אז היה לו...
אז כאן יש לנו דיון כאן, מה באמת היה שם? מביא לנו כאן את הפירושים, מה באמת היה שם? יש כאן איזה אדמור רגע, בהמשך הסיפור מפורש, לשנה אמר לני תמר ונעביד סעודת פורים בעד העדדה. יבוא כבודו ונעשה אותו בסעודת פורים. כלומר, לא זו בדבד שלא מצינו בגמרא שרבי יעשה תשובה על מעשה זה, אלא עוד לשנה הבאה שוב הזמין את רבי זרגע לחגוג וכו', כמו סעודת פורים, למרות שיודע שעלול לקרות מה שקרה בשנה שעברה, זאת אומרת, איך הוא מזמין אותו עוד פעם? אם בשנה שעברה היה כזאת תקלה שהוא שחט אותו, אז למה אנחנו מזמין אותו עוד פעם? זאת ועוד, הסיבה שרבי זרע לא ננה להזמנתו של רבא הייתה, למה רבי זרע אמר לו, למה גמר אומרת שרבי זרע לא הסכים לשנה אחרת? מפני שלא בכל שעתה ושעתה מתרחש ניסה. היינו שבעצם היה מובן גם השנה לחגוג סעודת פורים ביחד עם רבא, הוא היה מוכן, אך ייתכן שרבא יעשה מה שעשה השנה שעברה, והטעם שלא הסכים היה רק מפני שלא היה בטוח שגם הפעם יקרה הנס, שרבא יחיה אותו אחרי פורים. זאת אומרת, למה הוא לא חשש מעצם המעשה? הוא חשש רק שלא צריך להחיות אותו. אבל מה יקרה אם הוא עוד פעם ימות עוד פעם? זה לא הבעיה. כן? זה לא עצם הנקודה. זאת אומרת, הבעיה זה רק שהוא לא יצליח, לא כל פעם קורה נס. פעם אחת יחיית אותי, פעם שנייה אני אמרת להצליח לחיות. טוב, זה השאלות על עצם העניין. עכשיו, הנה מצינו ביאורים על הדרוש, על דרך הדרוש והסוד, שסיפור זה שאיפסום רבה ושחת לרבי זרע, שרבה השתקר ושחת את רבי זרע, מרמז לעניינים מוכנים. ולפי זה אפשר לומר שאינו אלא משל בלבד. יש דעות כאלה שאומרות שזה עניינים מוכנים, זה מלס, בעצם לא היה, זה רק משל. על דרך שמצינו העניין של מיפסמי בעובדה, של עניין של מיפסמי בעובדה דרבה ברבחנה. יש אגדות שכולם משלים, שנקראים... יש אגדות שהם כולם משלים, שנקראים האגדות של רבא ברב חנה. אגדות מאוד מוזרות בגמרא. ושם יש גם באגדות האלה מוזר, אבל יפסים שזה משל, שלא ישתקר כפשוטו. שלא אלא משל, דרך כמה מהסיפורים של רבא ברב חנה, שהם משלים ורמזים לעניינים מוכנים ולא יראו בפועל בגשמיות. אז אולי כל הסיפור הזה שרבא שחט את רב זירה, שואלים גם אולי הוא בעצם לא היה. אז קודם כל צריך להוכיח אם זה באמת היה או לא היה. אבל אין לפרש כן בעניינינו, להגיד שזה לא היה. שסיפור דרבא רב זירא הוא רק משל ורמז על עניין רוחני. שרי, סיפור זה הובא בהמשך ובתור סיוע, חיזוק ודוגמה לפסק ההלכה שבגמרא, מחייב איש לבסום מפויה, זה לא ידע. זאת אומרת, הגמרא בעצם מתחילה קודם כל עם ההלכה, חייב אדם לבסום מפויה, זה לא ידע, ואחרי זה מביאה את הסיפור הזה. אז אם מביאה את הסיפור הזה, זה לא משל. זה ביטוי להלכה, שרבא ורבי זרע, מה הגמרא הביאה? שרבא ורבי זרע קיימו את החיוב לפסומי, עד שלא ידע, בפועל ממש, וכיוון שמדובר בעניין של הלכה. על כורחך צריך לפרש שסיפור זה היה כפשוטו, ולא רק ברוחניות העניינים. מה שאין זה סיפורי רבא ורב חנה, שהוא בחלק האגדה של בגמרא. אז יש באמת אגדות בגמרא, ששם הסיפור הוא רק משל. אבל כיוון שזה הסיפור הזה הוא צמוד להלכה, כסיפור שרבא ורב זרע קיימו את ההשתקרות בפורים כמו שצריך, אז אי אפשר להגיד שזה לא היה הסיפור הזה. וכן מוכח, רבי כאן אומר, שזה כך מוכח מדברי הר"ן ובעל המאור, שהביאו דכתב, שני הראשונים האלה, הרב הר"ן ובעל המאור, שהביאו שאש שכתב רבי אפרים ז"ל, מהרו עובדה דקם רבא ושחטה לרבי זרע, איתחלה מימרא דרבא ולתילך את הכבתי ולא שפיר דמי למבד אחי. זאת אומרת, הר"ן ובעל המאור מוכיחים מהסיפור שבגלל מה שקרה, שבאמת התביעה ההלכתית שחייבים להשתכר בפורים עד דלא ידע, היא לא מכונה, לכן דברי רבה נדחו, כך אומר הר"ן והמור. למה? הנה הוכחה, השתכרו, ומה קרה מזה? זה עצם זה שמוכיחים הראשונים, שלא אפשר ללמוד מזה, זה מוכיח שבאמת היה, זה לא משל. ונגרם, אז הוא כפשוטו, ונגרם איזה כמיתה לרבי זוהר, כי מילה באחי אין מקום לומר שמשום כך התבטל החיים לפסום מפוריה. אם לא קרה משהו מעשי, אז למה לבטלו את החיים של פה? ולכן, נראה לומר שסיפור זה היה כפשוטו. כתוצאה ממצב של איפסום, נגרמה על ידי רבא מיתה כפשוטו לרבי זרע. מה שצריך להגיד, שסיפור הזה היה כפשוטו, ובית רבא נגרמה, או מה נראה בדיוק איך, אבל נגרמה מיתה לרבי זרע. ומכל מקום, הייתה מיתה זו, ומעשה רבא באופן כזה, בהתאם לשאלות שאנו מקודם, שאין בו שום שרח, אפילו של שפיכות דמים, או בכלל איזה עניין בלתי רצוי. עד כדי כך, שגם לשנה הבאה רצה רבא לחזור שוב על אותה הנהגה. אתם צריכים להגיד שבאמת הייתה מיטה כפשוטה לרבי זרע, אבל בכל אופן רבא, זה לא היה מעשה לא טוב, ולכן הוא באמת הציע לו עוד פעם, נעשה את זה. למרות שהוא הגיע למיטה, שאני איך אפשר להסתדר, מה ההסבר המקרה הזה? ויש לומר, בהקדם המבואר בעניין מיטת נדב ואביהו, מהתורה מסופר נדב ואביהו שנכנסו לקודש הקודשים ומתו. שמבואר בחז"ל מתו, מפני ששטויי יין נכנסו למקדש. שמיטה זו הייתה קשורה תוצאה משתיית יין יותר מדי. וידועה התמיעה, מפורש בכתוב, שמשה אמר לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי הקדש. בפרש רש"י, זאת אומרת, אחרי המיטה הזאת, משה רבן אומר לאהרון, בקרובי הקדש. זאת אומרת, הם קרובים. בפרש רש"י, עכשיו אני רואה, ככה רש"י מסביר על הפסוק בקרובי הקדש, עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך. וכיצד ייתכן שיהיה אצלם דבר בלתי רצוי, ובפרט כל כך שיכנסו למידה שטויי יין. זאת אומרת, אם זה, הם בקרובי הקדש, ונכנסו שטויי יין, ככה הגמרא אומרת. אבל אם זה משהו שלילי, אז איך אומרים שבקרובי הקדש? מי שעושה מעשה שלילי, לשתות יין, אז לא אפשר להגיד שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא. הוא מבואר בזה. על פי מה שאמר באור החיים הקדוש, שנדב ואביהו מתו, זה הלשון של האור החיים, מפני גודל תשוקתם להתקרב לקדוש ברוך הוא, שלא נמנעו מקירוב לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, נשיקות, מתיקות, עד כלות נפשה ממש. בלשון הכתוב, בקרבתם לפני השם וימותו. היינו שסיבת מיטתם הייתה קרבתם לפני השם. את המיטה הם נכנסו בתשוקה מאוד עמוקה לאור האלוקי, לקרבה האלוקית, ומרוב זה הידידות, חביבות, מתיקות, עד כלות הנפש, ומאז מזה הם מתו. עכשיו, איך זה מסתכל? זאת אומרת, המיטה שלהם היא הייתה ביטוי להתקרבות רוחנית מאוד גדולה. וזהו גם הפירוש ששטויי עיניים נכנסו למקדש. שהכוונה ביין היא לסודות ופנימיות התורה. כמאמר, נכנס יין, יצא סוד. יין הוא לשון גם כן, גם יין כפשוטו, מה נראה? אבל קודם כל יין, חכמי אמרו, נכנס יין, יצא סוד. שכמו שיין גשמי מגלה את התמון בליבו של האדם, שאדם שותה, מתגלה הפנים שלו, כן הוא ברוחניות. זה נקרא בלשון של חכמים ינה של תורה. מה זה ינה של תורה? היינו גילוי סודות התורה. זה הביטוי אצל חכמים, ינה של תורה. ששטויה מה יין מורה על גודל ועוצם הגילוי של פנימיות התורה, עד למצב של כלות הנפש. שכמו בשטויי יין כפשוטו, הרי היין גורם לביטול החושים, כך גודלו של גילוי זה והשתוקקות זו, גרמו אצלם ביטול החושים עד לכלות הנפש. ולכן אחרי מאורע זה הזהירה התורה, יין ושחר אל תשת, שאסור לשתות יין דרך שכרותו, שבזה נרמז שכאשר שותים יין שבתורה, סודות ורזין שבתורה, צריכים להיזהר שלא לבוא למצב של שכרות של כלות הנפש. וצריך להיות באופן שנכנס בשלום ויצא בשלום. כידוע הפירוש בזה, שהכניסה לפרדס צריכה להיות בשלום, באופן כזה שוודאי תהיה היציאה בשלום נשמות בגופים. זאת אומרת, מה ההסבר כאן? ההסבר כאן הוא כזה, שהמילה יין זה לא רק יין כפשוטו, מה דבר שזה כולל יין כפשוטו? הוא יביא לנו הוכחה כאן מהשלח, זה כולל גם את היין כפשוטו. אבל קודם כל המושג יין זה סודות. נכנס יין, יצא סוד. בעצם, אז מה היה אצל נדב ואביהו? שהתבוננו בסודות הפנימיים בצורה מאוד מאוד עמוקה, התבוננו בדברים מעין על דרך הארבעה שנכנסו לפרדס, התבוננו בסודות מאוד מאוד עמוקים, מתוך ההתלהבות שההתבוננות שלהם, הנשמה יצאה. זה נקרא שנכנסו שטויי יין. שלכן בא הציווי יין ושחר אל תשתה, שזה כולל כמובן גם כפשוטו, אבל גם שאסור להיכנס לסודות בצורה כזאת, שזה יהיה נכנס בשלום, נכנס, אבל לא יהיה יצא בשלום. שהם נכנסו לקודש ולא יצליחו לצאת. הנשמה יצאה שמה מתוך ההתעסקות הפנימית שלהם. אז לכן, כאילו התהליך שגם בכניסה לסודות, שזה נרומז ביין, זה נועד שאתה תיכנס לזה באופן שתוכל לצאת. נכנס, כמו רבי עקיבא, שנכנס בשלום ויצא בשלום. והנה, פשוט שביאור זה בשטויי יין נכנסו למקדש. עכשיו הזמנו שהביטוי שטויי יין זה גם כאילו בצד הרוחני של היין. לא בא להוציא את העניין והקרם מדי פשוטו. זאת אומרת, לא אמרנו שחמי אמרו שכנסו שטויי יין, שהם לא שתו יין. הם שתו יין כפשוטו. שהרי מפורש בכתוב של אחרי זה הזירה התורה, יין משחר על תשת. זאת אומרת, הרי מפורש שזה, בעקבות זה באה ההזרה, אל תשתה יין שאתה נכנס למקדש. האיסור לשתות יין דרך שכרותו כפשוטו. אם כן, על כוחך צריך לומר שגם אצל נדב וביהו היה עניין של שתיית יין בגשמיות. זאת אומרת, ודאי אם שתו יין גם בגשמיות. אז אנחנו אומרים כאן שזה שתיית יין רוחנית. הוא מביא כאן ככה. ויש לומר פירוש הדבר, שאצל נדב וביהו הייתה שתיית יין כפשוטה, קשורה עם גילוי יין שבתורה. סודות ורזין דה תורה. שזה מה שאור חיים דיבר. כבואר בשלה. זאת אומרת, הוא מביא לנו פה, הרבי הוכחה מהשלה. שהשלה אומר כך. זה לשון מאוד מעניינת של השלה. שזה שמצינו, זה הציטוט מהלשון שלו, שזה שמצינו אצל קדושים אשר בארץ, ששתו לפעמים יותר מדי בסעודות גדולות, השלה מתאר תהליך, שהיו קדושים אשר בארץ, ששתו יותר מדי בסעודות גדולות, הייתה כוונתם בזה לשם שמיים, כי מתוך משתי היין היו מבדחתו, היו שמחים מאוד, ומתוך כך אומרים דברי תורה על השולחן הרבה מאוד וכפליים של תושייה, שמתוך שמחה מגלה החכם רזי התורה, כי ברבות השמחה, זה הלשון של השלח, כשאדם מאוד מאוד שמח על די היין, התחזק הכוח השכלי שיש בנפש, ואז הוא יותר מוכן לגלות תעלומות חוכמה, נכנס יין יצא סוד, שעל די משתי היין יצאו דברי תורה נקרא סוד. עד כאן זה הלשון של השלח. את השלם מקשר, שיש, הוא גם מדבר על הנהגה כזאת, שהייתה אצל קדושים אשר בארץ, שהיו שותים הרבה ומגלים תוך כדי השתייה הרבה
היו
סודות.
היו מגלים דברים חדשים.
כן, הם מגלים סודות התורה, דברים מאוד מאוד עמוקים, כי יש משהו בתהליך של היין שמגלה את אותו רובד פנימי, זה הראשון של השלם. וכן היה אצל נדב ואביהו, שהיו קדושים, ביותר וביותר, זה מה שהתורה מעידה ובקרובי הקדש, שעל ידי ששתו הרבה יותר מדי, נתגלו אצלם רזי תורה עד שהגיעו לכלות הנפש. עכשיו על פי זה, על פי ההסבר הזה, יש לומר שזו הייתה גם סיבת מיתת רבי זרע. זאת אומרת שמה שמראה מסודת שאצל רבי זרע בפורים הוא מת, זה היה אותו דבר שהייתה על דרך מיתת נדב אביהו. ומה שכתוב שחתה, היינו, זאת אומרת מה שכתוב קם רבא ושחתה לרבי זרע, כמו שאמר שעה, דאגבר חמרה לשתות יותר מדי, וחלה ונתה למות, לא על ידי היין הגשמי, הוא חלה ונתה למות, אלא כלות הנפש על ידי רוב שתייה, גילוי שיין שבתורה, סודות התורה. זאת אומרת, צריך להסביר שזה מה שהיה אצל רבי זרע, כמו שבעצם זה פירוש אמר שעה, שרבא השקע אותו הרבה יין, והוא שתה, אבל השקע אותו הרבה יין, גם גילה לו המון, סודות, ואז הוא התעורר לכלות הנפש, הנשמה רצה לצאת, הוא יצא בפועל. בכל מקום אין זה מוציא את העניין מדי פשוטו. זאת אומרת, לא מדובר שרק גילה לו סודות, שהייתה שתייה את יין כפשוטה. זאת אומרת, הם באמת שתו. זאת אומרת, התהליך של הגילוי הרוחני הזה היה קשור עם שתייה כפשוטה. כדרך אדם בנדב אביהו, וגם מיתת רבי זרע הייתה כפשוטה. גם רבי זרע מת בצורה פשוטה, פירוד הנשמה מן הגוף ממש, לא רק התעלפות. אבל כנראה הוא באמת מת, מרוב ה... לכן סבירה לרבי אפרים, זה בעצם הסיבה שאמרנו, ההלכתית שרבי אפרים אמר, מי שמפני העובדה דרבה ורבי זרע, בטל החיוב זה פסול. כי רבי אפרים שאמר בהלכה שבאמת לא צריך לקיים את הפסול, הנה יצא מזה תקלה, אבל תקנה הייתה כפשוטה. ולפי זה גם מובן היטב, שאין גם הדגשת הגברה איבסו נשתקרו, לשון רבים. היינו שרבא ורבי זרע שניהם נשתקרו. או משהו ששיחות שניהם גרמה לכם רבא ושארת לרבי זרע, כי לא רק מעשהו של רבא, אלא גם איתן רבי זרע הייתה מפני שהגיע למצב של שיחות, המביא לקלוט הנפש של האדם כנל, אלא שזה נעשה על די רבא, כם רבא ושארת לרבי זרע. זאת אומרת, שניהם השתקרו, גם רבי זרע עסק באותו עניין, אבל בכל אופן זה היה על ידי ההשפעה של רבי, של רבא.
אבל אני לא הבנתי את פסקי ההלכה. ההלכה במקרה של, כביכול במקרה של נדב ואביהו, יש לנו הלכה שאוסרת לשתות. כשבמקרה של פורים יש לנו להפך הלכה שמחייבת. בעקבות המקרה.
לא,
אז קודם כל. לא, להפך, בעקבות המקרה אנחנו אוסרים, אבל...
לא, בעקבות המקרה היו דעות שרצו להגיד, זה ארן ורבי אפרים, שרצו להגיד, הנה,
זה מה שיוצא.
זה מה שיוצא, לכן צריך לאסור את זה. כי הגילו, מה? כי הגמרא אומרת, חייב אדם, אמר רבא, חייב אדם לבשום בפוריה, זה ההתחלה. קודם כל יש את ההלכה שאדם חייב להתבשם בפורים, אחרי זה הגמרא מספרת על רבא עצמו, מה הוא עשה.
אז רבא היה... כזה שאהב.
כן, ואז...
ואז הוא הביא גם
את המעשה שלו, ואז אומר רבי אפרים, בניגוד לפסק הרגיל, רבי אפרים, זה מוכיח שזה נדחה מההערכה.
זאת אומרת, זה ממש...
שלפי דעת רבי אפרים לא צריך להשתקר.
עוד בתקופת הראשונים היה מחלוקת.
כן. אז הנה, רבי אפרים והר"ן, זה מה שהביא לנו במקורות, שדחו את זה מההלכה, את האמירה הזאת של רבא, אבל בניגוד לשאר הראשונים, כמו הרמב"ם ואחרים, שקיימו את זה להלכה, אמרו שהמעשה לא דוחה את הדבר למעשה.
אז כביכול יש פה הבדל עצום בין מעשה נדב ובין מעשה רבא וברזל.
כן, שבפורים בכל אופן זה בסדר. לפי דעת ההלכה.
כן.
שלפי דעת ההלכה יוצא, שבכל אופן נשארנו בפורים שחייב אדם יפסום בפורים. בניגוד למעשה שנדב אביו
יותר חשוב. יש גם עוד הבדל, שבסוף רבי זעיר גם מתחייה ונדב אביו לא. זה מצב אפיל וזה מצב... בלתי אפילו.
כן, אבל שם גם ההתערבות של הקדוש ברוך הוא בעצמו, הם נכנו בדרך ניסית, זאת אומרת. פה מישהו בא ושחט, ואז
החייה. אנחנו עוד לא מבינים עדיין מה זה ממש שחט, כי מה כל ההסבר הזה מסביר שחיטה? שחיטה זה סכין.
לא, שום...
שחיטה, סכין עדיין לא מובך. מה מבינים את ההשתקרות שלהם לפי ההסבר הזה? מיד נראה פה את ההמשך, מה זה השחט הזה? עסקה ה' קוף למד, וזהו תוכנו של הסיפור שרבא ורבי זרע עבדו סעודת פורים בעד דעדדי היפסו נשתקו. שתיית היין שלהם כפשוטה הייתה לכוונה כנל בשלה, שמתוך משתי היין התגלה אצלם יין שבתורה רזה תורה, וכן היה שעל די שתייתם בסעודה הזו נתגלו אצלם סעודות ורזה תורה נעלים ביותר עד לתכלית האלוהי דלא ידע, אבל אף ששניהם נשתקו מכל מקום, רק אצל רבי זרע בא מזה לקלוט הנפש ממש, והטעם, כי רבא היה לו שכל רב יותר, זה נקרא מוחין בגדלות, ולכן היה יכול לקבל עוצם הגילוי של רזי תורה. מה שאין כן רבי זרע, לא היה יכול להכין גילוי זה. בעצם, שניהם עשו אותו דבר, אבל רבא נשאר פה, ורבי זרע הנשמה שלו יצא, כמרומז גם בשמותיהם. רבא מורה גדלות, זה השם שלו, רבא זה גדול. וזרע מורה מלשון קטנות, זעירה. זאת אומרת שזה ה... זה. ולכן, אצל רבי זרע בא על ידי זה כלות הנפש ממש, עד שנפרשתה, נפרדה נשמתו מגופו כפשוטו, לפי ההסבר הזה, מה שם כן רבא מצד עצמו לא בא לידי כלות הנפש. על פי זה, על פי זה יש לומר, הפירוש שקם רבא ושחת לרב זרע, ולכאורה, אבל אלה ממר קטלה, כרצה בי. זאת אומרת, הרבי צריך לדייק בלשון, קם רבא ושחת לרבי זרע. למה לא כתוב קם רבא וקטלה לרבי זרע? קטן זה הרג. שחט זה עם סכין, אבל המילה שחט, לא כתוב שהוא הרג, זה לכאורה את הפעולה. שחטה. כן? לא, לא את התוצאה של המעשה. קטלה. זה בעצם ההבדל. אז אומרת הגמרא, איתה בגמרא, לא שם כמובן, אלא בחולין, אין ושחט אלא ומשך. זאת אומרת, הדיון בהלכה, מה כלול, מה אומרת המילה לשחוט? מה זה לשחוט? אנחנו יודעים את התוצאה, לשחוט זה בסכין. אבל מה זה בעצם, מה זה השורש בעברית של המילה לשחוט? אז אומרת הגמרא, אין שחט אלא משך. לשחוט זה פעולת המשיכה של הסכין, אתה מושך אותו. היינו, שתוכן עניין השחיטה הוא משיכה והעלאה. שתוכן עניין השחיטה הוא משיכה והעלאה. לעלות, למשוך, זה לעלות. שכן על ידי השחיטה מכשירים את הבהמה לאכילת הדם. על ידי זה מעלים את הבהמה מסוג החי לסוג המדבר, שנעשה דם ובשר כבשרו של המדבר. זאת אומרת, שחיטה בעצם מאפשרת להעלות את הבהמה. מה זאת אומרת להעלות אותה? אם אתה שחטת אותה כראוי, אתה אפשר לאכול אותה בקשרות, ואז היא הופכת להיות מחי לאדם. אם לא שחטת אותה, אי אפשר להעלות אותה. אז שחיטה מבטאת העלה. כבר בכמה מקומות. מטעם זה, הותרה השחיטה למדינת של צער בעלי חיים. למה התורה התראה אותך עוד בעלי חיים? מכיוון שעל ידי זה מעלים את הנשחת לדרגה נעלית יותר. שבעצם הטעם הרוחני שעומד למה מותר לשחוט בעלי חיים, כמובן בצורה המותרת ובצורה הנכונה על פי הלכה, שעל ידי זה אתה יכול להעלות אותו. כי אם לא באמת זה היה צער בעלי חיים, למה תשחט אותו? בעניינם. עכשיו נחזור לי אחרי שהגדלנו את המילה שחיטה, שזה העלאה, הוא בעניינם. הפירוש דרבא שחטא לרבי זרע, לפי זה, מה שרבא שחט לרבי זרע, ובלשון של המערש"א, כפי לשתות יותר מדי, הוא שרבא משך שחט, ועלה את רבי זרע לדרגה נעלית שלא בערך, על ידי זה שגילה לו סודות ורזי תורה עמוקים ביותר, יותר מדי, בערך לימודו הרגיל לפי דרגתו, ודבר זה הביאו לקלוט הנפש כפשוטו ממש, כמו נדב ואביו. זאת אומרת, אז לפי זה, עכשיו יש לנו כאן דיוק, למה כתוב שחט, לא כתוב קטלה, למרות שזו הייתה תוצאה. כי בעצם הוא לא שחט אותו עם סכין. להקמרה השתמשה בביטוי שהוא העלה אותו, משך אותו, על ידי השתייה, לדרגה שהיא יותר מדי מדרגתו, עד שנשמתו יצאה תוך כדי הדבר הזה. וזהו, זה הביטוי. זה גם הדיוק לשון קם רבה ושחטה רבי זרע.
למה הוא משחר? יש ביטוי בגמרא גם משחר.
שלכאורה, אבל למה שחטה רבה לרבי זרע, מה הוא קמה? זאת אומרת, שנייה אחת. זאת אומרת, אומר פה זה גם הביטוי קם רבה. זאת אומרת, יכול להיות אותו שחטה. מה זה קם? קם זה כאילו, הוא התרומם בתוך עצמו. זה כמו ששני יושבים, פתאום הוא קם. אז הקם הזה, הדגש על הקם, זה כאילו לא רק על הקימה הגשמית. Mm-hmm. כאילו הוא התרומם למעלה, והוא משך אותו על ידי ההתרוממות שלו, גם כן אליו. אתה שואל כאן, מה אתה שואל?
למה לא כתוב לפי זה משחי? כאילו היה צריך להיות לפי זה משחי, כאילו, אתה יודע, עצם זה ששחט, יכול להיות שזה אולי כפשוטה של דברים. כן. אבל התוצאה הייתה שהוא מת.
התוצאה הייתה שהוא...
גם מצד שני שהוא התפלל, כתוב שכל מי שלא, איך, רק כל טנה, שלא, כאילו, כל טנא יכול היה לחיות מתים.
כן, אז היינו באמת שהוא יחיה אותו, אבל אנחנו, כאילו, השאלה כאן ששאלו כאן בתחילת השיחה, זה שמאוד תמוע על רבא,
שיבוא וישחט.
שיחות עם סכין.
כן.
לוודאי שזה היה כאן מיטה, אבל להגיד שהוא שחט אותו עם סכין, זה שפיכה דמים כזאת, זה די תמוע על רבא.
ועוד שבשנה אחרי, הוא אומר לו, טוב, בוא נעשה איזה שום. כן.
כן, אז זה מאוד תמוע.
אז למעשה כל ההסברים שראינו הם ניסו להימלט מזה, אמרו, לא הייתה שם שחיטה, לא הייתה שם שחיטה.
כל המפרשים. ופה יוצא לנו שהוא באמת, הוא לא שחט אותו עם סכין, אבל הוא באמת הרג אותו דרך הגילוי הפנימי הזה. ויש לומר הביאור בזה, שכימה, מה זה הלשון קם? אמרנו שהביאור כזה קם רבא. יש לומר הביאור בזה, כימה מורה על עלייתו של רבא לדרגה נעלית ביותר. הוויקום תקומה הייתה לו, זה לשון של חכמי על המילה קם, לגבי השדה. קם השדה אשר לפרון אחר, קם. מה זה קם? יתרומם. אז אותו דבר פה, קם רבא, אז רבא יתרומם לבסומיה דלא ידע, אלא שבנוגע לרבא עצמו, מכיוון שהיה לו כלים הרבה, הרי גם כשהיה במצב של קם, עלייה גדולה ביותר לגבי דרגה של רבא, סביב, אפילו שהוא יתרומם על דרגתו הוא, לא הכריח כלות הנפש. כשרבא יתרומם בעצמו לכאלה דרגות, זה עדיין השמה שלו לא יצא, כי היה לו כלים הרבה. מה שאין כן זרע, ביזרע, שכמו שאמרנו מקודם, שזרע זה לשון זעיר, כאשר רבא גילה לו את העניינים שהשיג, אז במצב של קם, הייתה על די זה קלת נפשו. שחת לרבי זרע מה עשו את זה. רבי זרע ששמע את אותם דברים, אז כמו שאמרנו, כמו יצא נדב אביות, זה שמעת יצא. הוא יכל להכין את הגילויים האלה. ולכאורה, איך יביא רבא את רבי זרע לקלות הנפש? איך הפך הכוונה שצריך לו לשבת מצרה? לשמות בגופים דווקא, כי רבא אמר והיריד חביזרע שהוא בערך, הוא בערך דרבא, ולא יבוא לקלוט הנפש. זאת אומרת, איך הוא עשה לו את זה? אז הוא כנראה לא יריך אותו נכון. הוא חשב שהוא כן מסוגל, כמו שהוא מסוגל, להתעסק בדברים האלה בלי ולהחזיק מעמד, הוא חשב שגם הוא יהיה מסוגל. ובעומק יתר יש לומר, שכיוון שרבא היה בכוחו לפעול ואחיה, להחזיר את נשמת רביזרע לגופו, לכן לא היה זה בסתירה לכוונה שנשמות בגופים דווקא. כי כלות הנפש אצל רבי זרע היה רק עניין ארעי במשך יום הפורים, שאז ישנו החיוב לבסומיה דלא ידע. מה שאין כן למחר, לאחרי פורים שאין חיוב לבסומיה דלא ידע, ועד רבה בא רחמה ואחלה. בהתאם לכוונה העליונה, נשמות בגופים דווקא, הדרך נכנס בשלום, יצא בשלום בין זמן, ואחר כך יצא בשלום. מה כתוב כאן? אומר ככה. אני אומר, שאלה איך הוא עשה לו את זה. אז הסבר ראשון, הוא לא העריך אותו. אז כמו שהוא היה מסוגל, אז זה בסדר. הסבר השני אומר לו, יותר לעומק, הוא לא ידע שהוא לא מסוגל. אבל כיוון שהוא יכל להחזיר אותו, אז זה לא סותר את הכוונה של נשמות בגופים. זאת אומרת, עיקר התפקיד של האדם זה לא להסתלק מהעולם. זה להגשים את התפקיד, לא לת... זה נקרא, זה הפסוק אומר, לא לתור ברעה, אלא לשבת יצרה. אז כיוון, זה, מה זה לא לתור ברעה? לא לצאת מהעולם, אלא להיות פה בתוך העולם, לשבת יצרה. אז זה ודאי הכוונה העליונה, שהאור יימשך פה בתוך המציאות, שהגילוי יהיה, שהחיים יהיו בתוך המציאות עצמה. אז לכן, כיוון שהוא יכל להחזיר אותו, אז לכן זה לא סתר את הכוונה העליונה. עכשיו זה הדגש, מיד, זה ההוכחה כאן שכתובה אצל רבי עקיבא. הבא נכנסו לפרדס. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. כשהוא נכנס, הוא לא נכנס לאותו מצב שהם נכנסו אליו? הוא נכנס לאותו מצב, רק הוא יכול לחזור. ודאי שהכניסה שלו הייתה קצת שונה, אבל הוא נכנס למצב שמעל העולם, רק הוא הצליח לחזור. זאת אומרת, נכנס בשלום ויצא בשלום. זאת אומרת, המצב של הכניסה למקום הנעלם הזה, הוא לא הבעיה. הבעיה אם אתה לא תוכל לחזור ממנו. אז רבא, שהוא, אפילו, זאת אומרת, כאן, מה הסבר כאן? אפילו שהוא הכניס את רבי זרע למקום שהוא לא יכול להיכנס אליו, לא יכול להכיל אותו, זאת אומרת, לא יכול לחזור מצידו להיות פה, זה לא נורא, כי הוא יכול להחזיר אותו. זה בעצם ההסבר. לכן, רבא עשה לו את זה, ולכן על פי זה גם יכל, על פי כל הנעל, עתי שפיר, גם המשך סיפור הגמרא. עכשיו, לפי זה מאוד מובן, גם הסוף. שמה? בשנה הבאה, אמר לה, מי תאמר, ונעביא את סעודת פור ביחד, יבוא כבודו, ונעשה סעודת פור ביחד. אמר לה, לא בכל שעת בשעת המתרחיש ניסה. לא כל יום קורא לנת, זה הלשון של הגמרא. לא זו בלבד שרבא לא יצטער על מה שאירע בסעודת פורים הקודמת. אלא אדומו, הוא הזמין רבי זרע לערוך סעודת פורים יחדיו גם בשנה זו. מתוך כוונה שגם בשנה זו יפעל אצל רבי זרע עילוי גדול כזה, עד לקלוט הנפש. למה הוא יציע לו כזה דבר? כיוון שתכלית הכוונה, וכיוון שתכלית הכוונה היא נשמות בגופים, הרי לאחרי פורים יחזור ויחיו, כמו שהיה מעשה רע בשנה שעברה. ויהיו רבי זרע בבית המעלות, העילוי דקלות הנפש, והעילוי שהעילוי הכוונה של נשמות בגופים. זאת אומרת, הסיבה שהוא יצא על את זה עוד פעם, לא רק שהוא לא התחרט על מה שהיה, כי לפי מה שרבא רצה, רצה להביא אותו, בוא נגיע עוד פעם לעד בלא ידע, למצב הזה של הסודות, אותם סודות פנימיים, ואחר כך מחזור. או באופן אחר קצת, רבא חשב שבמשך השנה, התעלה רבי זירא למדרגה עליונה יותר, וכבר ביכולתו להשיג סודות ברזית דאורייתא עמוקים יותר, באופן שלא יבוא לידי כלות הנפש בפועל ממש, פירוש הנפש מן הגוף. זאת אומרת, או שהוא אמר, לא נורא, נגיע עוד פעם למקום הזה ונחזיר אותך, או שהוא אמר, אתה בטח אחרי שנה, אתה תישאר איתי, אנחנו נעלה למעלה, ואתה לא תצא מפה, אתה תוכל להחזיק מעמד. אבל בכל מקרה ודאי, שהוא ברגע אחד לא התחרט על המעשה שהוא עשה. כי המעשה שהוא עשה, לכן הוא יציע לזה עוד פעם, הוא בעצם מעשה שלכתחילה הוא מעשה טוב, כן.
מה זה הכוונה? תכלית הכוונה היא נשמות בגופים, לא הבנתי מה זה אומר.
שהכוונה זה לא כמו המקרה של נדב והדיו, שנכנסים פנימה למקום נסתר, והנשמה עוזבת את הגוף, אפילו שזה מקום מאוד נעלה, והתכלית של ההגשמת התפקיד של האדם בעולם, שהנשמה שלו תהיה בתוך הגוף. אני כאן נשמה אותו בגופים.
כמו שאתה מתארים לרמה מאוד גבוהה, זה עדיין לא, לא, אתה לא נפטר, אתה לא...
אתה צריך להיות פה. המטרה זה לא לטוברה אלא לשבת יצרה. ועל זה ענה לו רבי זירא, אחרי כל ההצעה הזאת, זה ענה לו רבי זירא, לא בכל שעתה ושעתה מתרחיש ניסה. זאת אומרת, אמנם הוא חפץ ומשתוקק לילול דקלות הנפש. אתה לא אמר לו, תשמע, מה שהיה זה לא טוב. זה טוב. ובאת מתי יבוא לידי והקיימל. ומשום זה היה רוצה לעשות סעודת פורים יחד עם רבא, גם השנה. לא שהוא אמר, מה עשית לי? אני לא רוצה... לא, ודאי שהוא עשה לו דבר טוב. רק מה, אבל אף על פי כן, כיוון שתכלית הכוונה היא נשמות בגופים, חושש הוא שאחרי שיגיע לכלות הנפש, לא תרצה נשמתו לרדת ויתלבש בגופו, ומי יודע אם בפעם הזו יצליח רבא לפעול נס כזה, שנשמת רבי זירא תרצה לרד ולהתלבש עוד פעם בגופו, ולא בכל שעתה ושעתה נתחיש מזה. זאת אומרת, הנס כאן, שנשמה אחרי שהגיעה לכלי דרגות, ממה שתרצה לחזור. שזה תיאור שתואר בכל מיני מקומות, שמגיעים למקום כזה של אור, שלא בטוח שנשמה אחר כך רוצה לחזור למקום החשוך, בחוויה. אז כאן הוא אומר, אוקיי, אתה הבאת אותי לכזה מקום, מי אמר שאני אסכים לחזור אחר. אז כדאי שיודע שזה לא תכלית הכוונה, אז אומר, אני לא רוצה להיכנס לזה. ועד כאן, עד כאן...
איך מתחילה, אבל היא ידעה שיש... יש אפשרות שונה שבסופו של דבר שלא יצליח. אז מי אמר שלא? אז למה להכניס את עצמו למקום סכנה?
הנה, זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר.
לא, אני מדבר אבל רבא. איך רבא הסכים לעשות את זה, להוציא את נשמתו של רבי זירא החוצה?
אז היינו מכאן, עוד שהוא לא יעריך. היה לנו שני אפשרויות.
כן, או שלא יעריך.
או שלא יעריך, או לא יעריך שלא מסוגל, או שהוא היה בטוח שהוא יצליח להחזיר אותו. אלא שהוא ידע שאת היכולת שלו להחזיר אותו. אז זה היה שני אפשרויות. אבל באמת, לכתחילה, אם זה אתה לא מסוגל, או אתה מעריך שלא מסוגל, ואתה לא בטוח שאתה יצליח להחזיר אותו, אז זה באמת אסור. כי זה בדיוק הפוך מ... נשמות בגופים, שזה התכלית. עכשיו, מה המסקנה? עד כאן זה ביור מאוד נחמד לגמרא הזאת. זה ביור שפותר את הגמרא הזאת, זאת אומרת, כאילו מלביש את כל הדעות עד עכשיו, אבל בצורה שמסתברת בצורה מאוד מאוד יפה. יש כאן גם הרבה הערות שאני, כמובן, מקוצר הזמן לא נוכל לקרוא אותן. עכשיו, מה למעשה? מה יוצא מכאן? אז זה הדבר שאנחנו צריכים יותר ככה לנסות להבין ולדון עליו. הנה להלכה נפסק בשולחן ערוך, שיש חיוב לבשור מבפורים עד אלו ידע. והם חוששים שיסתעף מזה שום דבר בלתי רצו. מזה מובן, גם בנוגע לתוכן הרוחני של שתיית יין עד אלו ידע. דהיינו ללמוד באופן שבאהבתה תשגה סודות יין התורה, עד שמגיע למצב של שיחות וביטול מציאותו. אמרנו, מה הוא ראה כאן? אז ראינו את הסיפור. עכשיו, בעצם להלכה נפסק כמו רבא. שמה זה, מה זה אומר נפסק כמו רבא? שחייב איניש לבשום ובפוריה דלא ידע, כמו שהוא ביצע בפועל. עכשיו כמובן, המטרה של השתיית יין הזאת, זה לא הצד החיצוני, כי אם אתה שותה יין, ואתה רק לא יודע לזהות את המציאות, זה לא המטרה של זה. עכשיו, מה בעצם המטרה האמיתית של שתיית היין בפורים? זה מה שאומר כתוב כאן. זאת אומרת, שתיית היין בפורים זה בעצם להגיע, הלבסומה, זה להגיע למקום פנימי, שהוא מעבר לתודעה הגלויה, למקום של התאחדות, אחדות פנימית, מעבר למקום של התודעה הגלויה. עכשיו, זה בעצם הביאור, המשך, זה לא כתוב כאן פה, אבל זה אנחנו נסביר את זה בעל פה, זה בעצם ההסבר שכתוב שאת כמה אתה צריך לשתות, עד דלא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי. שזה עצמו דבר מאוד מאוד תמוה. הרי כל העבודה האנושית זה לעשות הבדלה בין רע לטוב. בחירה חופשית, לבחור בין הטוב, לדחות את הרע. זאת אומרת, כלונה, עד שלא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי. זאת אומרת, אתה צריך לשתות עד שאתה לא יודע אוויר בין ארור המן וברוך מרדכי. מה עומד מאחורי זה? אז כמובן ידוע הרמז הזה שארור המן וברוך מרדכי הם באותה גימטריה. אז מובן זה, שזה החשבון, זה אחד ההסברים הפשוטים, עד שאתה לעשות את הגימטריה הזאת, שזה אותו גימטריה. אבל בכל אופן, שואלים על זה במקומות אחרים, אם זה רק הבעיה של הגימטריה, זה גם גימטריה אחרות אפשר להגיד, שאולי בלבדים בכל גימטריה אחרת. אבל אם כתוב, את שיודע להבדיל את הגימטריה של ארור המן וברוך מרדכי, סימן שיש כאן משהו עמוק שקשור עם ארור המן וברוך מרדכי. ושאתה לא תדע להבדיל בין ארור המן וברוך מרדכי. מה בעצם המשהו העמוק הזה? שבעצם בעומק הפנימי... בעומק הפנימי של התודעה, בעד דלא ידע, יש הבדל בין התודעה הגלויה, התודעה הנסתרת. בתודעה הגלויה יש לנו הבדל בין רע לטוב. אמן זה אמן, מרדכי זה מרדכי. טוב זה טוב ורע זה רע. זה ודאי, וזה העבודה שלנו בתוך התודעה הגלויה, זה להבדיל בין הרע לטוב. אבל בעומק הפנימי של התודעה, במהות העצמית, שמה גם הרע בעצם חלק מהטוב. זאת אומרת, בשורש, אמן הוא מגלה טוב כמו מרדכי. עכשיו, זה בדיוק דוגמה של רעיון שהוא לא כל כך מציאותי. זה כלומר, הוא לא פה. זה חלק מאותם סודות. זאת אומרת שרבא אומר שחייב אדם מסוים, עד לא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי, זה כאילו עד לא ידע הזה, זה משהו שמעבר לתודעה הגלויה. כי בתודעה הגלויה שאתה רואה את המציאות כמו שהיא, הרע זה רע והטוב זה טוב. אבל בעומק הנעלם, הרע נועד לעשות טוב בדיוק כמו הטוב. רק מה, איך הוא מגלה את הטוב? הוא מגלה את הטוב על ידי שהוא מתבטל, לא על ידי החיוב שלו. כן? הטוב שבאמן מתגלה על ידי שתולים אותו. זה כאילו הטוב. כשהרע מתבטל, הוא מגלה את הטוב. אבל בכל אופן, הכוונה הפנימית שבו היא טובה. כי אין דבר רע יורד מלמעלה. כל מה שיורד מלמעלה הוא טוב. אז כמו, זה אותו סוד שהזכרנו אותו כמה פעמים בעבר, מה שהחמי אמרו על והר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אמרו חמים, טוב זה יצר הטוב. מאוד זה יצר הרע. שטוב מאוד זה יצר הרע. איך זה יכול להיות טוב מאוד זה יצר הרע? יצר הרע הוא רע. זה שמו, רע. אבל יצר הרע בעצם מביא למשהו הרבה יותר טוב אפילו מהטוב. זאת אומרת, כל מה שהקדוש הוא ברא את העולם עם עץ, עם הרע שמובדל בתוך המציאות, כן, זה אחד הרמזים המאוד יפים על זה, זה מה שהגמרא אומרת, אמן מן התורה מנעים, איפה הוא?
אמין העץ.
אמין העץ, אשר ציוותיך לא תאכל ממנו אכלת. זאת אומרת, אמן רמוז בעץ הדעת. בעץ הדעת זה כל המציאות של הרע שהאדם נכשל בה, ועלול להיכשל בה, אבל בעצם למה הקדוש ברוך הוא שם את האדם בהתמודדות עם עץ הדעת טוב הרע? כי בעצם ההתמודדות הזאת, הרע הזה בעצם נועד להביא אותו לטוב הרבה יותר עליון. כמו יצר הטוב, יצר הרע זה טוב מאוד. עכשיו זה חלק, זה דוגמה כאן שבעצם הסוד כאן, כאילו הרעיון הפנימי הוא רעיון לא במציאות הנחוות, כי אי אפשר לקלוט את זה בתוך המציאות היום. זה כמו שמישהו יבוא ויגיד היום בעולם, קרה האסון הכי נורא והיום, זה טוב. אתה תגיד על זה טוב, תגיד על השואה זה טוב, תגיד על זה שזה טוב. מה זה טוב? זה רע. נכון, זה רע. ובכל אופן, למרות שזה רע, זה באמת טוב. כי כל מה שיורד מלמעלה הוא תכלית הטוב. וכמובן, הטוב מתגלה שם דרך המעשה הרע, לא באופן של טוב גלוי. עכשיו, זה העומק של מה שרבא אומר, חייב אדם לבסו מאיפור יד, אלא לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. שהוא צריך לשתות עד שמגיע למקום כזה שכבר לא יודע להבדיל בין הרע לטוב. עכשיו, זה באמת מקום של קלות הנפש. זה בדיוק מה שכתוב כאן. זה מקום שכמה צריך, זה מקום פנימי כזה שאתה בעצם לא חווה את המציאות כמו שהיא. אתה כולך מאוחד בתוך עולם שכולו טוב, אבל המקום הזה זה מקום ששייך לפורים. לכן חייב אדם למצוא מפוריה. כל השנה זה בעצם העבודה בעיקרה של להגיל טוב מרע. בפורים זה המצב שאפשר להגיע לעניין הזה של הגורל. פורים זה גורל. לכן קוראים לפורים הזה גורלות. גורל, העיקר המושג גורל זה עצם המהות. כמו בפירוש הפשוט שפרשים גורל. גורל זה משהו שמעבר לשכל. מה הגורל שלך? מעבר לתפיסה הגלויה, השכלית. אז ככה פורים זה מגלה את אותו מקום פנימי שהוא מעבר לשכל הגלוי, שבטא את אותו מהות עצמית ונעלמת. לכן חייב אדם למצוא בפורים. עכשיו, מתוך זה, שבפורים זה מותר, מביא לנו כאן הרבי את הרעיון הזה, שבעצם יש עניין פנימי כזה, שלוקחים אותו מפורים, שאתה יכול להיכנס לסודות שמעבר למציאות הגלויה. עד אלו ידע, בלי שזה יזיק. לא נראה לשם המשפט הזה. ומזה מובן, גם בנוגע לתוכן הרוחני של שתיית יין, עד אלו ידע, דהיינו ללמוד באופן באהבתה תשגה. מה זה הביטוי כאן באהבתה תשגה? למה רבי מצליח? מה זה אהבתה תשגה? זה מסופר, זה כתוב ברמב"ם בסוף הלכות תשובה. שאדם צריך להגיע לאהבת הקדוש ברוך הוא עד שמלשון כתוב אהבתה תשגה. מה זה תשגה? שהוא כאילו שוגה, יש כמה פירושים לזה, שוגה בענייני העולם מרוב האהבה. כאילו לא שם לב מה קורה איתו. אז זה בדיוק באהבתה תשגה. שהוא כאילו כל כך מחובר לאהבה, עד שהוא כבר לא שם לב למה שקורה איתו. זה דבר, צריך ללמוד באופן שבאהבתה תשגה את הסודות יין של התורה, עד שמגיע למצב של שיחוד וביטול מציאותו. זאת אומרת, עד שכביכול הוא כאילו יוצא מהמציאות הגלויה שלו. שבפורים ניתן הכוח לכל אחד ואחד, בכל מאודיך שלך, כל אחד לפי המאוד שלו, בערך בשיעור הגלה, לקיים שתייה זו, ולהגיע לדבקות כזו בסודות התורה, המבטלת מציאותו, בלי חשש שמעבודה הזו יבוא לידי הנהגה, של התבודדות ופרישות מן העולם, איפה הכוונה של השבת יצרה. יש בעיה במצב הזה, שאתה נכנס פנימה לעומק של הדברים, שאתה מתנתק מהמציאות הגלויה, מתנתק מהמציאות הגלויה. אז בפורים יש את הכוח, עצם ההלכה שאומרת, בניגוד לחשש, שחייב אדם למסור מפוריה, שבפורים לוקחים את הכוח כן להידבק למעלה, בלי לאבד את הקשר של העולם. עד רבה, על די קיום החיוב זה ביום הפורים, מתווסף לו, חיות בעבודת השם במשך כל השנה כולה בעשיית דירה לא יתברך בתחתונים נכנס בשלום ויצא בשלום. אז זה גם ההסבר שכתוב את אותו רמז ידוע על פורים שכיפורים זה כמו פורים. יש רמז שהמקור לזה זה בתיקוני זוהר. זוהר אומר את זה שהמילה כיפורים זה כמו כפורים. עכשיו, במה הם דומים פורים וכיפורים? שבשניהם היה גורלות. גורל, גם ביום כיפור היה גורל וגם... אבל העיקר של יום כיפור בעצם התפשטות מהעולם. זאת אומרת, אדם, זה יום תענית, אתה לא מחובר, אתה כמו, כולנו כמו מלאכים, לא אוכלים ולא שותים. בעצם היום היחיד בשנה מהתורה שלא אוכלים ולא שותים בו. היום היחיד, יש לנו את הצומות רבנן, אבל מהתורה זה רק יום כיפור. יום שאתה כמו מלאך, וזה יום שמתגלת עצם הנשמה של האדם. אז מלך, אז כאילו זה גילוי של אותו יחידה, ולכן זה גם יום של סליחת עוונות, כל העוונות נסלחים, כי מתגלת עצם הנשמה של האדם. עכשיו, פורים כיפור זה רק כמו פורים. כי המעלה של פורים, שביום כיפור אתה מעל העולם, אבל אתה לא מתוך העולם. פורים אתה יכול להיות מעל העולם, כשאתה בתוך העולם. וזה המעלה של פורים על יום כיפור, שאפשר להגיע לאותה התפשטות הגשמיות, אבל להיות עדיין מחובר לעולם. זה נקרא, נכנס לזה כאילו, ובמה זה מתבטא? שמגיעים לאותו גילוי כשאתה עדיין אוכל ושותה ושמח. אותו גילוי של עצם הנשמה, אותו גילוי של גורל, למרות שאתה אוכל ושותה ושמח. עכשיו יש כאן סיכום של הרעיון, שרק מבהיר למי שזה לא הבין את זה עד הסוף. מכיוון שהתינה לעניין נכנס יין יצא סוד, יין שבתורה, יש להוסיף ולהעביר דבר פשוט לכאורה, שפלא הקסל כדתך באופן אחר. זאת אומרת, אני כאן אומר שאחרי שהסברנו מה זה נכנס יין יצא סוד, את הרעיון הזה, צריך להעביר דבר שלחשוב אחרת זה ממש פלא. בנוגע לסיפור הגמרא, קם רבא בשחתא לרבי זרע, נתבאר שזהו עניין כלות הנפש. הדרך שמצינו בנוגע למידת נדב ואביהו. בקרובתם לפני השם בימות, שקלטה נפשם. שכן, רק לאחרי מאורע זה, נאמר הציווי שטויי יין, שעניינו ברוחניות, בעבודה רוחנית, שלילת העניין לכלות הנפש, זה מצב של שיחות ביין שבתורה, אבל לפני זה היה סדר בעבודה, ועד בעבודה נעלית ביותר, בקרובי הקדש, הם גדולים ממני וממך. אבל דרך זה, בנוגע לסיפור, אודות רבנו הזקן, רבי אברהם המלאך, שכמעט הגיע לכלות הנפש. אתה רבי גם מספר סיפור שדומה לרעיון הזה, מה הסיפור? מסופר שהאדמור הזקן, שקיבל את ספר התניא, וחברו, רבי אברהם המלאך, ישבו ביחד ולמדו. רבי אברהם זה היה הבן של המגיד מזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב. והמגיד מזריץ' היה רבו של האדמור הזה, כן? והוא אמר לו ללמוד עם הבן שלו, למדו ביחד, שהוא אדם מאוד מאוד גדול, וקראו לו רבי אברהם המלאך, כי הוא היה מאוד שייך להתפשטות הגשמיות. אז הסיפור שם, שהוא ישב, הם ישבו ולמדו משהו, ואז האדמור הזה כן ראה שרבי אברהם המלאך עומד להגיע לכלות הנפש. אז מה הוא עשה? הוא רץ והביא בגל עם חמה. בגלה עם חמה, והכריח אותו לאכול. אין הסיפור
שם.
בגלה, עם חמה, בגל, עם חמה, והכריח אותו לאכול. אז אומר פה, כן, מזה נתורי קסל אצל, על דרך זה בנוגע לסיפור, אודות רבנו הזקן. למה? כי העבודה הגדולה זה שישארו בתוך הגוף. ומזה נתעורר קסל דעתך אצל, שפירוש הסיפור דרבא רבי זרע אינו אלא עניין של כלות הנפש, ותולו מידי. ובכן, אם הדבר זה לא הובהר כל צורכו, הרי זה אך ורק מרוב הפשיטות שבדבר, שלא מצאתי לנכון שיש צורך להעביר דבר הכי פשוט. הסיפור עוד אותו, זאת אומרת, הרבי כאן ביטא את זה, כנראה בשיחה של המשך, שלא הבינו עד הסוף מה שקראנו, שחשבו שהכוונה לא היה כפשוטו, רק היה כלות הנפש. אז מדגיש פה הרבי, הסיפור עוד אותו סעודת פורים שחור רבא ורב זרע, בוודאי אינו יוצא מדי פשוטו. היינו סעודה גשמית כפשוטה, בשתיית יין כפשוטו, ועד לאופן של איבסומה כפשוטו, וראיה לדבר, מהשק לבטר בדברי הראשונים והאחרונים, בנוגע לדין שמחייב איניש לבסומה פויה דלא ידע, ובקשר ובשייכות לסיפור דרבי רבי זרע, מזה מוכר, דלא כל ספק שמדובר אותו שתיית יין, עד מצב של שיחות כפשוטו, וכמו כן, בנוגע לשרתה, שמדובר אודות מצב של סילוק הנפש מהגוף כפשוטו, לא רק חלישות והתעלפות, אלא שאין הכוונה לשחיטה בסכין חרסה חלילה כי אם עדי שתיית יין, כמו שמצאים דוגמתו ברוחניות, אבל התוצאה היא בשווה מצב של סילוק הנפש מהגוף כפשוטו. זאת אומרת, רבי כאן מדגיש, שזה כנראה לא הבינו את השיחה הראשונה שלו, לכן הוא הדגיש את זה אחר כך, שהכוונה הכל כפשוטו, רק צריך להבין איך זה בעצם קרה. זה לא שזה לא היה כפשוטו. קסל כדעתך. מה שאלינו על דעתנו, שאולי זה לא כפשוטו. אז שהקדוש ברוך הוא יעזור שבפורים נוכל להתחבר לצד הפנימי של פורים. כי כל היעד האמיתי של פורים זה להגיע, זה בעצם היעד. זה חג שהוא הכי חיצוני, מבחינה כל כך חיצוני עד שמתלבשים בו מסכות. והאדם עושה הצגה שהוא כאילו לא משהו יכול להתלבש להיות אמן או משהו אחר. ויש איזה מקום מסוים, זה פרידה מנהג ישראל, אבל בעצם זה חג שמבטא את המקום הכי פנימי. כאילו, זה החיה ולא נמסו מפוריה. כאילו, מבטא על ידי השמחה את המקום הכי עמוק שבתוך הנפש, המקום הכי גורלי, הכי עמוק, רק זה צריך להיות באופן כזה שזה יהיה מחובר לגוף. כאילו, זה כל דבר מיוחדת, מה שאמרנו, שאפשר להגיע למקום הכי פנימי והכי עמוק מתוך התחברות נכונה לגוף. כמובן, הדרך לזה זה היין. היין זה הסודות. זאת אומרת, כמה שאדם עוסק יותר בפנימיות של הדברים, הוא יכול להתבשם בשמחה אמיתית בצורה יותר שלמה.
תמר?
תודה רבה.
הצלחת להקליט?
כן.